ושטובות.
יפה מאוד.
כן. מנהג ישראל קדושים, זה למעלה מאלף שנה, לומר פרקי אבות. האמת, המקור בשבתות שבין פסח לעצרת, אבל לא רק בשבתות. צריך לדעת שהמנהג הזה היה כל יום ביום, בין תפילת מנחה לתפילת ערבית, כיוון שכך היה מנהג רוב המקומות, ומפלים ערבית מוקדם, בין האשכנזים, בין הספרדים, בפרט בימי, מתחילים ימי הקיץ, שהם ימים ארוכים, כל אחד רוצה לחזור לביתו, אז היו קוראים, פלים תפילת מנחה, מסיימים אותה אפילו לפני השקיעה, ומיד הם מתפלים תפילת ערבית. יש היום אומרים איזה מזמור, כמו הנה ברכו את השם, עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות, ועוד. רבנו תם עליו השלום, הוא הנהיג בקהילתו, אבל למעשה כבר לפניו, תדעו, כבר רב עמרם גאון, שהיה לפני 1200 שנה בבבל. הוא כותב שנוהגים לומר פרקי אבות. וכן גם הביא את זה מחזור ויטרי, רבי שמחה, תלמידו של רש"י, עליו השלום, היה לפני למעלה מ-800 שנים. ועוד ראינו את זה אצל רב היגאון, ועוד הגאונים מביאים את זה לאורך ולרוחב. אבל נהגים לומר פרקי אבות, בפרט בימים האלה. וכל יום היה החזן קורא להם משנה אחת או שתיים, כמה שמספיקים, והחכם דורש ומפרש להם את דברי המשנה. ולמה אבות? כיוון שאנחנו עומדים לקבל את התורה בחג השבועות, וחסדי השם יתברך עלינו, זכינו, עבר עלינו חג הפסח, בדיצה וצהלה, בבריאות, ויעקן תזכו גם אתם תמיד עוד חגים ומועדים שעברו עליכם ועל ישראל לחיים טובים ושלום ירצו. ובחגים הבאים אנחנו מצפים לעשות אותם בית המקדש יחד עם משיח צדקנו, והקדוש ברוך הוא יש לו שמחה בחגים. אז הרי שעבר פסח, שהוא נקרא יום ההולדת שלנו, זה יום בו נולדנו, שמע ישראל, היום הזה נהיה תנעם. עכשיו אלה נקראים ימי החינוך, וכתבו המפרשים, אברבנאל כך כותב, שכל הימים האלה ימי העומר הם ימי החינוך, ועליהם נאמר חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ובדרך שאדם הולך בימים האלה, כך מוליכים אותו כל השנה כולה. אז זה מעלה גדולה, הימים הללו, שאדם יושב ולומד בהם בתורה. וידוע שהתיקון של ימי העומר זה אין ארוך אליו, מה שכותב רבנו הארי עליו השלום, אומר דע, שאדם יכול לתקן בימים האלה, כל 49 יום, אחד לאחד, כל רגע ורגע, תדעו, חטא אדם הראשון, תיקון כל העולמות כולם, שהיו מיום שנברא העולם ועד עכשיו, אחר כך, החזרת עטרה ליושנה, זה השכינה שהייתה למעלה, ונפלה כביכול למטה, מחזיר אותה למקומה, אחר כך יכול לתקן אדם העליון ואילן העליון. מה זה אדם העליון? מה זה אילן העליון? רשש כך כותב. אדם העליון זה אדם הראשון, היה שלם בכל הנשמות של כל ישראל. מהאצילות, בראש האצילות, עד תחתית עולם העשייה. חלק אחר חלק, ויש שם מיליונים של מיליונים חלקים. עשינו פעם חשבון, יצא 7,800,000,000 נשמות יש. פרטים. והם מתפרטים גם, תדעו, ל-170,000,000 כל אחד. כלומר, כן, כל אחד בודד מתפרט, כך הביא הרב תורת חכם, רבי חיים דלרוזה, עליו השלום. וכל אלה נתקנים בעצם הימים האלה. זה אחד, זה נקרא האדם העליון. אחר כך אילן העליון, זה האילן של הפירות שיש למעלה, של כל המעשים טובים של ישראל. אז יש מעשים טובים שנעשו, אבל לא בשלמות. יש שנעשו אולי לא כוונה גמורה, מוחלטת. עכשיו שאנחנו מקיימים אותם, מתקנים אותם מחדש, את הכל. אנחנו מתקנים גם הגלגולים שעברו, וגם הגלגול הזה. זאת אומרת, אתה סופר עומר עכשיו, או אתה מקיים מצוות העומר, או אתה לומד תורה בעומר, אתה לא מתקן ומקיים רק מה ששייך ליום הזה, אלא לכל הימים כולם. ולכל השנים והחודשים, כמו שאומר הרשש, השמיתות והיובלות שעברו מיום שנברא העולם ועד היום הזה. כך מעלת ימי העומר. עיקר התיקון של העומר האמת זה בספירה, אבל בלימוד תורה. הימים האלה מיוחדים ללימוד תורה. לכן הרמב"ן בפירושו לתורה בפרשת שם בפרשת אמור, הלא ספרתם לכם מחורת השבת, שבע שבתות אם לא תהיה לה, כתב קדושתם כקדושת חול המועד. בכל שבוע ושבוע מהספירה, כמו יום אחד של סוכות. סיימנו בשבת לומר שהם שבוע אחד, כמו יום אחד של סוכות. החסד כולו נתקן. עכשיו ממוצאי שבת התחלנו, שמונה ימים לעומר, אתה מתקן, אתה ספירה של הגבורה, וכך זה הולך שבעה ימים. כך, אחד אחרי השני, עד שנשלמים כולם. הרי יבוא חג השבועות, ותקן, נכניס בהם את הכתר, שהוא שער ה-50 לכולם. לכל הפרטים. זה לילה גדולה מאוד מאוד. אז אם כן, אלה ימי העומר הם ימים קדושים, כיוון שהם ימים קדושים, וגם, יש טעם נוסף, כתב בן עובדם ברטנורה, כיוון שכל החורף אדם ישב בין תנור לקיריים, שבבית שלו מסמיכה והתנור והאוכל, זה בא בפיצתו וזה בחביתתו וזה בא בבטונה שהוא שם בקריך שלו, ואז לא רואה לא יצר הרע ולא כלום, לא פוגש אף אחד. אבל עכשיו התחיל האביב, קיץ, יצא החוצה, הרי לא עושים האשכנזים שיחיו נוהגים לטענות תענית בהב. יש לו מקור גם כן בראשונים. אחרי שיוצא חודש ניסן, בתחילת אייר, שני, חמישי, שני, שמעשה התאים בימי חול המועד, בטל מתורה או חלילה וחס, הלך מקום שלא צריך ללכת, או חטא באיזה חטא שלא צריך לעשות, תענה שלושה ימים. ועד היום מנהג האשכנזים לעשות כן. עושים שברך מיוחד בשבת למי שמתענה בהב, בהב בית, בית, שני, חמישי, שני. אז זה מפני שמתחיל כעת ימי הקיץ, צריך את יצר הרע למגר אותו. ועוד, כיוון שמקבלים את התורה בחג השבועות בדרך ארץ, קדמה לתורה, מה נעשה, אנחנו ללמד תורה, אומר הגאון מווילנה, הכתוב בפרשת האזינו, לערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, כסעירים על הדשא וחרביבים על העשב. מה זה הקמטר לקחי? לקחי זה התורה, לקח טוב. אומר הגאון, יכול עדיין ללמוד תורה, אבל לא ילמד מוסר, לא יתקן את המידות שלו, שווה כלום. חוץ מכבודכם, מכבוד החכמים, רבי אליעזר בן יעקב אמר, אפילו תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו, שנצילנו. יכול עדיין ללמוד תורה, הרבה תורה לדעת, אבל אין לו דרך ארץ, לא יודע להתנהג עם הבריות, לא יודע לומר טעיתי, לא יודע לבקש סליחה, לא יודע להתנצל, לא יודע לכבד אחרים, לתת מקום לאחרים, זה חס ושלום. כל התורה שלו לא שווה. אומר הגאון, למה? אומר, התורה זה גשם, נערוב כמה, תרלקחי. שם יש לך שדה, זרעת אותה ארטישוק, יוצא ארטישוק. זרעת שעורים, יוצא שעורים. זרעת אפונה, יוצא אפונה. בכלי, אתה יודע מה זה בכלי? שמי. פולים. אז יוצא פול. אבל אם לא ניכנס את השדה ונשאר שם קוצים, ויורד גשם, מה שווה הגשם? יורד הגשם, אומר הגאון, יוצא יותר קוצים. עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים. מה עשינו? לכן צריך לנקש. עכשיו זה העונה שמנקשים את הקוצים, לפני שיצאו הנחשים, יוצאים כעת מהחורים שלהם, זה הרו. העקרבים, הנחשים. אז אלה המידות הרעות. צריך לנקש אחריהם. ואין, אנחנו מוזר בנם, זה לא בושה. הרשל רבי שלמה לוריה, גדול הדור, ענק שבענקים. קוראים לו דודו של הארי, לא ממש דוד, אבל הוא בן משפחה, ונחשב ראש המשפחה של לוריה. היה גר בפולין. והיה לו קשר עם רבנו ארי, היה לו קשר פה עם הרמה, עם הרמה בקרקע, היה לו עם עוד כל גדולי ישראל התכתבו איתו. אז הוא הרשל עליו השלום, כך מעיד עליו הרב חידה, שהיה מזמין לו זקן אחד בעירו שכל יום היה דורש לו שעתיים מוסר, והוא היה כופף קומתו אחר תפילת שחרית, עומד עם קומה כפופה ומאזין לדברי המוסר ומקבל. כמו שאמר הרב רוחות צדיקים, אהב את המוכיחים ושנא את החנפים. תאהב את מי שמוכיח אותך, הוא אוהב אותך, אז לכן הוא מוכיח אותך. אבל זה שמחניף לך ואומר לך אתה צדיק ואתה ישר, תברח ממנו, מרדים אותך. אין אדם שלא צריך מוסר. והיה רבי שלמה לוריה עומד, שומע מוסר ממנו כל יום, שלם לו שכר, שלם לו כסף. אז זה, כי כתוב בפסוק, ואין מוסר, יפרע עם. אם אין מי שנותן מוסר, חס ושלום, העם עושה מה שבא לו, מה שהם רוצים. פרע עם. אם כן, זו הסיבה שמסכת אבות, יש בה דברי מוסר, וגם היא מסכת שהמשניות שלה קצרות, ויש בה מאמרים קצרים שנקלטים, כי תמיד צריך, לעולם, הגמרא אמרה, ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. למה לפעמים אומר דרשה ארוכה, 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 לא נכנס בראש כלום. שאל אותו מה היה, דרשה מאוד יפה. מה אמר החכם? אני זוכר שום דבר. צריך שידבר קצר, שייתן לו את המסר, שיוכל לשמוע ולהעביר הלאה. ואם לא הכל, לפחות חצי, מחצה, שליש ורביע. זה העיקר, זה העיקר. עכשיו הוא אומר, לכן נתנו לנו לומר דברי מוסר עכשיו שפרקי אבות שכולם משניות קצרות ויש בהם מדברי כל התנאים, כולם דברי התנאים, ומי סידר את זה? רבנו הקדוש, שמסכת אבות היא ביסודה חמישה פרקים, וכיוון שיש שש שבתות באמצע, הוסיפו ברייתות, זה פרק שישי, איסוף ברייתות שמספרים בשבח לימוד התורה, כמו רבי מאיר אומר, כל העושה בתורה לשמה, נקרא רע, איך כתוב שם? רע אהוב. בוא הנה, הספר פתוח, אותיות מחכימות. רבי מאיר אומר, כל העושה בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולעוד אין לה שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרא רע אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. הרי זה הביאו אמר רבי יושע בן לוי, וכל יום עד כל יוצאת מהר חורה ואומרת אוי להם לבריות מהבונה של תורה, אך לא מת מחברו פרק אחד, לכן כך הוא דרכה של תורה, גדולה תורה יותר מן הכהונה. ועוד יש אחר כך 48 דברים שהתורה נקנית בהם, משהו מדהים מדהים מדהים, שמח בחלקו, מעוץ שחוק, ערך אפיים, לב טוב, אמונת חכמים, קבלת האיסורים, אוהב את התוכחות, מכריעו לכף זכות, איזה דברים שם. אחד לאחד כמה יש בהם דברים מדהימים. כל זה אסף רבנו הקדוש בשביל לזכות אותנו. אז כך היה מנהגם, שכל יום ביום מימי ספירת העומר, כדי שיגיע הזמן, שיגיע הזמן של קריאת שמע, ואחר כך הספירה, קריאת שמע היא דאורייתא, ספירה היא דרבנן. אז עד שיגיע הזמן, היו לומדים משניות, והחכם מבאר להם, פרש להם, כדי שהקהל עסקו. ולמה הוסיפו את המשנה, כל ישראל ישיים חלק העולם הבא? הרי זה שייך למשנה במסכת סנהדרין. זה פרק עשירי של סנהדרין, שם מובא, כל אלו שיש להם חלק. זה נקרא פרק חלק. אז למה הביאו את זה לכאן? אלא ככה אמר, שהם ישמעו מוסר, ובתוך המוסר ישמעו העם, היו עמי הארץ, מסכנים, מצטערים, מצטמקים בליבם. אומרו, אני חטאתי, יש לי תיקון, אני עשתי עבירות. יש אדם שחטא ונכשל בעבירות קשות. אומר לעצמו, אני חטאתי ונכשלתי בעבירות, יש לי תיקון. אומר לו, אל תפחד, ככה משנה אומרת, כל ישראל ישם חלק העולם הבא. שנאמר, ועמך, כולם צדיקים, מעולם ירשו ארץ. ובפרט, כך כותב רבנו חיים פלאצ'י, כאשר החכם יושב ודורש, והגמרא אומרת, מסכת סוטה, שהוא מוחה לעוונותיהם של ישראל. כך כוח של הדבר. שומעים מוסר, ואז הם בלב שלהם מתעוררים ורוצים לשוב בתשובה ורוצים להתעורר, וזה שעת רצון היא. אז נמחלים עוונותיהם, ושעת רצון גדולה היא להעתיר בעד הקהל. רבי חיים פלצי כותב שכך היה דרכם של כל חכמי ישראל לדורותיהם, שבסיום כל דרשה היו מתפללים בעד הציבור, זה שהיו מסיימים, מבקשים באדם בקשות, כיוון שהברכה אז יכולה לחול, כיוון שליבם נמס מהדברי תורה, וצריך לעזוב אותם, צריכים כעת בית הכנסת, כל אחד וכולם יחד, וזכות הרבים עושה פעולה גדולה מאוד, וזה מעורר סניגוריה גדולה בשמיים. לכן תראו גם בכל הדרשות של חכמי ישראל בארבע שבתות, כמו שבת הגדול, שבת קלה שלפני שבועות, שבת תשובה שהיא לפני יום הכיפורים, ושבת זכור, אז תמיד תראה בסוף הזה, אפילו במליצות, היו כותבים בחרוזים כל מיני בקשות עד הציבור. למה? כיוון שהציבור ישב, שמע, האזין, אפילו לא הבין הכל, הבין חלק, ושמעו, והדרשה הייתה מתובלת מפשט, דרש, רמז וסוד, ואפילו אלה שישנו, לא כל השיעור ישנו. חלק שמעו פה מילה, מילה שם, מילה פה, אז ישראל ישראל. לכן היום מבקשים עליהם רחמים. אז זה הסיבה גם שפותח בכל ישראל. והאמת, אז יש שאלה, אחד שאל אותי, מתי היו אומרים את הפרקי אבות? בשחרית או במנחה? האמת שזה, לשתיהם יש מקור. יש נוהגים בשחרית, יש נוהגים במנחה. בשחרית יש היום נוהגים לומר פרקי אבות מיד אחרי תפילת מוסף, אחר קדיש תתקבל, כדי שלא ילכו, למה עלינו לשבח, יש הרבה שאצלם זה תפילת הדרך. אז הם בוחים, נכון שמי? תעזור לי, אני עייף היום. אז היו אומרים עלינו לשבח, לפני אלה שישמעו עלינו לשבח, לפני אין כאלוהינו, אז לכן שם יש בקטע עד היום נשאר, כל ישראל יש היום חלק עולם הבא. מאיפה זה בא? זה המשנה שפותחת את הסדר. וזה כתב רב עמרם גאון, כאן כתב חזור ויטרי, ראיתי את זה גם בארוכח, כתב, זאת אומרת גם אשכנזים, גם ספרדים, לפני 900, 1000 שנים, 800 שנים, היו נוהגים לומר את זה במוסף, לפני כתורת, היו אומרים את הפרק, כל שבוע פרק אחד, וכשיש חג, אומרים פרק של אותו חג, למשל בפסח, במשנה מסכת פסחים, וכן בראש השנה, משנה מסכת ראש השנה, ביום הכיפורים, משנה מסכת יומה, וכן על זה הדרך, כל חג, מדי מועד במועדו, מדי שבת בשבתו, או בשבתות, לפי הסדר, לא רק בשבתות האלה, גם שם שבתות השנה, היו קוראים כל שבת פרק אחד פרקי אבות. הבודר הם עליו השלום, רבי דוד הבודר הם, נמצא שזה מנהג ספרדים, גם זה וגם זה, רבי דוד הבודר הם, הוא אבי כל המנהגים הספרדים. מי שפרסם אותו בעולם זה מרן רבי יוסף קארו. הוא הבודר הם, היה תלמידו של רבי יעקב בעל התורים. ואם תאמר בהם מי הביא זה אצל זה, זה מאשכנז וזה מספרד, אלא כשהגרמנים הארורים תפסו את רבי מאיר מרוטנבורג עליו השלום וניחו בכלא, רבנו מאיר מרוטנבורג, ושמו אותו בכלא וביקשו עליו הון רב, שלם עליו 4,000 דינרי זהב ביקשו, ושומרים 40,000, כנראה חסר אפס, פה היה אפס, הוסיפו אפס, לא יודע. אז הראש עליו השלום, מחצית הסכום, מכר את כל הירושה שקיבל מחמיו, את חרושת שלמה עם עסקים וחנויות, ופדה, והלך תחיל לגבות. הרם הבנתו, כשהלך מתוך הכלא, אסור לכן לשדות, אין פודין את השבועים יותר מכדי דמיהן, שנה מפורשת. שלא ילמדו הגויים כל פעם, שרוצים למלות את הקופה שלהם, יחטפו יהודים, ויבקשו כסף. אלה הרע הפעם, לא שחררו אותו מהכלא. נשאר 7 שנים בכלא ונפטר שם. ולא נתנו אותו לקבורה. עוד 7 שנים נשאר בכלא, שם קבור באיזה, אני יודע, באיזה מקום, בתוך ארון. אחרי 7 שנים היה אחד מהיהודים, רבי אלכסנדר זיסקינד עליו השלום, שילם עליו איזה 2,000 זהובים, והוציא אותו, אז מכאן רואים זה היה 40,000 הם ביקשו. לא, לא 4,000. הוא שילם 2,000 עבור רק שחרור הארון הקודש שלו. והוציא אותו, וקבר אותו בבית העלמין. עד היום הקבר שלו ידוע בגרמניה, נמצא. מור רבנו מאיר ורוטנבורג. רוטנבורג זה שם עיר. רוטנבורג, והיה גאון גדול. פורסם, עצום, היה אדיר. אז הראש ברח. אחר כך רצו לתפוס את הראש להרוג אותו. ברח משם. ברח משם ולאן הגיע? הגיע לספרד לברצלונה. בברצלונה היה רשב"א. הבן הוא שלמה בן אדרת. רשב"א. היה גדול הרבנים בספרד. גדול הרבנים בדורו. מרן כותב עליו שחוכמתו כחוכמת אחד מהתנאים. חיי הרשב"א. סברות הרשב"א, סברות חזקות מאוד מאוד. אז הוא בא אצל הרשב"א, והרשב"א סידר לו שם מקום, קיבל אותו, היה מעשה, הביאו איזה גדי, שהיה בו ספק טריפה, הביאו אותו לרשב"א, והיה ביושב הישיבה שלו, והראש הגיע בדיוק אותו היום אורח, וישב ליד הדלת, ואף אחד לא הכיר בו, לא ידעו מי הוא. ואז אמר כך, שאל את התלמידים קודם, לפני שהרב יפסוק, שאל אותם, שנחדד אותם, נו, מה אתם אומרים על זה? זה אמר כך, זה אמר כך, זה אמר דומה לסוגיה כזאת. פתאום שם הראש אמר, סליחה, אני מצאתי איזה מקום שכך כתוב, מסכת חולין, התחיל להגיד לו הרמב״ם, התחיל להגיד לו פירושים ועוד דרושים, והתיר את זה. אמר לו, אז מה אתה אומר? מה נעשה בגדי הזה? אמר לו, מפורש בפסוק, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. גר, אני באתי מארץ נוכריה, היום הגעתי ממדינה חדשה. אשר, אני השם שלי אשר. ראש, רבנו אשר ורבי יחיאל. בשעריך אני יושב ליד הדלת. תתננה ואכלה. בואו, אמר הרשב"א, אתה רבנו הראש, קם ממקומו, נשק אותו על ראשו, ואז חיבק אותו, והביא אותו אל מקומו והושיב אותו לימינו. ואז עשה אותו גדול שבגדולים, והתפרסם בעולם. הוא, היה לו בנים, 4 בנים. הגדול יהודה, בן הרוש. אחר כך אבי יחיאל, על שם אביו, יחיאל. אחר כך עוד אחד, מרי דוד, והרביעי זה רבי יעקב בעל התורים. רבי יעקב בעל התורים היה הכי חלש, וחולני היה מסכן, גם נולד בקושי רב עד שיצא מבטן אמו. 3 ימים אמא שלו ישבה על המשבר. אתה בצער גדול ותחנונים, איזה תפילות עשו בשבילו עד שנולד. ומי היה אז? הרמב"ם מרוטנבורג ותלמידיו המורדכי. מורדכי גאון הגאונים. הרב, והיה איתו האור זרוע, והיו שם באותו דור התשבץ, גם הוא תלמידו של הרמב"ם מרוטנבורג. כולם חברים של הראש, והיו בצער, אשתו בסכנה. פללו, אחר כך עשו ברית מילה ברוב עם, קהל ועדה, ושמחה גדולה. הוא גדל רבי יעקב בעל התורים. אז הוא, כשאביב גלה, הראש הגיע לספרד, גם רבי יעקב בעל התורים הגיע לספרד. ופתח הישיבה. והישיבה שלו, התלמיד הכי מובהק, זה רבנו דוד אבו דרהם. הוא שכתב שמנהגנו לאומרו במנחה. למה לא רצו להאריך לציבור בשחרית? לא אכלו עדיין קידוש ו... היה קשה להם, אז אמרו להם לכו הביתה, היו באים למנחה להתפלל, ואחרי מנחה היו אומרים את הפרק הזה, והחכם היה דורש. הוא אבו דרהם, למה קראו לו אבו דרהם? הרי מה זה דרהם? דרהם זה משקל 3 גרם, ככה רמב״ם כותב. זה 3 גרם, עד היום יש במצרים את הדרהם, נמצא. פעם חשבו שזה 3.2, אבל גילו בסוף סופית, שדרהם הוא 3 גרם. והרמב״ם כותב שהכזית היא 3 דרהם בדיוק. סליחה, 9 דרהם. 9 כפול 3, 27 גרם. 27 גרם זה כזית. אז אם כן, למה קראו לו אבו דרהם? הוא היה איתו מעשה, הוא היה סוחר שמסתחר בשמי. תזכיר אותי, במה הוא היה מסתחר? נראה אם אתה זוכר. סיפרתי לך איזה, תבלינים, כל מיני תבלינים, זעתר, ויש תבלינים יקרים כמו קרדמון, אתה יודע מה זה קרדמון? זה הל, וכל מיני ציפורן ועוד, יש דברים כאלה, או יש לך זעפרן למשל. זעפרן זה גרם אחד עולה 40 שקל, איפה יש 30? אני קונה כמה? לא, זה בטח מזויף. אתה יודע מה זה? זה יקר מאוד. יש כל מיני תבלינים יקרים שמגיעים מהודו, מערי המזרח הרחוק, בכל מיני מקומות, ועד שצומחים ומוצאים אותם מתוך פרחים ומתוך מיץ של כל מיני צמחים. עכשיו היה בא איזה גוי אחד אליו, לרבי דוד אבודרהם, והיה, הוא יושב באיזה כפר, הוא היה גם סוחר של בשמים ותבלינים, קונה ממנו, פעם בכמה חודשים, מחדש את המלאי, או יש לפעמים מלאי כזה, לפעמים חסר כזה, שתלוי בעונות השנה, חורף, קיץ, והיה בא אליו, וממלא, מביא איתו סוסים, חמורים, ואם אין חמורים, יש לו חמורים על שתיים, ועליהם עגלות ומסעות, נושאי מסעות, ולוקח, ולפי הכסף שהיה לו, כך היה מזמין אצלו. יום אחד, בא הגוי הזה, היה ראש כפר, היה איש חשוב, היה נחשב, גם יש לו תבלינים, שקשה להשיגם, קנה ממנו, משקנש, הרבה סחורה, באיזה 100 זהובים. והוא עשה לו במקום, חכם דוד אבודרהם, עשה לו חשבון, זה לקחת כך, זה לקחת כך, זה כזה, זה כזה. בינתיים לקח גם כן אורז, מיני אורז, מיני עדשים, מיני קוטניות. מכר לו, הכל, והכל במשקל. וכל אחד כמה דרהם יש בו. כך וכך דרהם. לא היה גרמים, גרמים זה הבריטים, באו לפה, המציאו, כאילו, נכון שמי? אתה הבאת את הבריטים לפה, לא? בקיצור, זה מה היה, עשה לו חשבון ויצא הגוי מלפניו, לקח, שילם לו הכל. אחרי שהגוי יצא, דוד אבודרהם חסיד גדול, ישר החיל לעבור על החשבונות, בדק, 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 ראה שהיה איזה תבלין אחד שהוא טעה בשלושה דרהם, נתן לו פחות וגבה ממנו כסף יתר. אמר, זה חילול השם, הגוי יגיע ויעשה חשבון ויראה שאני טעיתי בחשבון, שמיומר שאני הרמיתי אותו. מיד סגר את החנות ולקח את הסוס שלו, רחב עליו, ולקח איתו את החשבון ועוד 3 גרם מיותרים וגם כסף, ונסע דהר בסוס שלו, והוא הולך עם המסעות, עלו הרים, ירדו בקעות. אז יש חמור הולך לאט, יש חמור מהר, יש חמור נוער, יש חמור אני יודע, כל מיני, כל אחד יש לו קצב אחר, אז הוא חייב להתאים את השערה לפי הקצב של כולם, פחות או יותר. וזה דהר עם הסוס שלו בעוצמה גדולה, אמנם עברה כבר שעה, אולי יותר, מאז שעזב הגוי את המקום, לא יודע איפה הוא גר, איפה הכפר שלו, ועוד רוב על הסוס, דן דגדן, וסבקו, אתה יודע מה זה סבקו? שמי, השיג אותו. השיג אותו, ואמר לו, זה נבהל הגוי, אולי חס ושלום, זה דבר לא, אמר לו, אני טעיתי בחשבון, אמר, את הוציא הגוי את השק של הכסף, אמר לו, אני טעיתי, את לטובתך, אמר לטובתי, עכשיו מי יודע איזה סכום, עכשיו נקנה בנקים, נקנה איזה בכסף, אמר לו, לא, הנה כך, 3 דרהם, אני טעיתי, זה בחשבון הזה, תשקוט, תוציא את החומר הזה שיש לך, הוציא, ויש בידו משקל, כן, שחסר 3 דרהם, אמר, מה אתה רוצה? אתה רוצה 3 דרהם? רוצה כסף. אמר, לא, תביא לי 3 דרהם. הוא לקח 3 דרהם וגם הכסף. שהגוי עמד משתומם. ומה? אתה סגרת את העסק שלך. אתה רצת אחריי, הלכת את כל הדרך הזאת, זה 15 קילומטר. בשדות, ביערות, בגאיות. עכשיו עת ערב, איך תחזור הביתה? בשביל 3 דרהם? מה לא תראה, אצלנו אין, אצלנו בתורה הקדושה, דין פרוטה כדין 100. עוון הגזל חמור מאוד. ואפילו גזל הגוי גם כן אסור. מה? אמר, זה משתומם. טוב, שקל את הידיים, שקל את הרגליים, אמר לו שלום, והלך לדרכו. הלך הגוי לדרכו, חזר, הגיע לבית, בלילה לא יכול לישון, זוכרת כמה עשה הזה, לא יכול, קם בבוקר, אמר, אין דת כמו דת ישראל, ואין אלוהים כאלוהי ישראל, ואין תורה כתורת ישראל. הוא עוזב את הכל, הודיע לאשתו, ויש לו כמה נשים, חמולה שלמה, אמר להם, הוא נהיה יהודי, מי שרוצה יבוא, מי שלא רוצה, יאללה, רוח. אז טוב, ולקח את משפחתו, כל אלה בני משפחתו, עזב את הכפר, סגר העסק, ובא לרבי אבו דרעם, אמר לו, אני רוצה שתגייר אותי. הביא אותו לבית הדין, הביא אותו זה, קיבל עליו עול תורה ועול מצוות, וקראו לו לגוי הזה דרהם. ובגלל המעשה, רבי דוד אבו דרעם קראו לו רבי דוד אבו דרהם. הוא האבא של זה, כי מי שמגייר את השני יקרא אביו, כמו שהגמרא אומרת על הלל, שגייר את, את אותם גרים, שלושה גרים שהיו באו אליו, אז נדעו להם ילדים, קראו אותם על שמו, אמר זו עשני, הוא גרם לי להיות יהודי. אז זה המעשה רבי דוד אבו דרעם, שנזכור את הפלא הגדול והמעשה הנורא הזה, איך רבי דוד אבו דרעם זכה ודבריו נשמעו, ואפילו גוי עזר בו. אז מכאן ראינו כמה מעלת אמירת פרקי אבות בימים האלה חשובה מאוד, מצחצחת את הנפש. ולמה שמה אבות? כיוון שהם אבות של כל התורה כולה. גם ההלכות שבה והמשניות שבה קצרות, והם, כך אומר הרמב״ם, מעט מילים שמכילים בתוכם הרבה חוכמה, הרבה תורה. עכשיו נראה מה אמרו שם במשנה. אז הראשון היה אנטיגנוס איסוכו, הראשון סליחה היה שמעון הצדיק. הוא קיבל מאנשי כנסת הגדולה, ולמעשה הוא היה מאנשי כנסת הגדולה. לא שקיבל ולא שהוא היה דור אחריהם, אלא הוא מתוך אנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? גם זה צריך לדעת. שעם ישראל אין דבר כזה שיהיו צון בלי רועה, חס ושלום. אין דבר כזה. יש לנו תורה, יש לנו חכמים ששומרים על התורה, והם אומרים לנו על אסור אסור, ועל מותר מותר. ואסור לאדם להפוך. כך בירושלמי מובא. שלא אני עליך כאשר אסרת את המותר, אלא כשהתרת את האסור. אדם אסר את המותר, חטא כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל זה שהתיר את האסור, חטא כלפי השם יתברך. אבל אסר את דבר מותר, חטא גם כלפי השם, גם כלפי האדם. הוא אמר לו זה אסור, אז הוא נגיד זרק את אותו חפץ, או אותו, אותה בהמה, אמר לו זה טריפה. והיא לא טריפה, טריפה אותה לחינם. אז למה עשית עכשיו חטא כפול? לכן צריך לדעת לדייק בהלכה. רבי נחמיה בן הקנם היה מתפלל ולא אומר על מותר אסור ולא על אסור מותר. מה נזכרת ממנו עכשיו? הוא מת מזמן, 750 שנה יותר שהוא מת, בטח עשו לו ברית מילה, אז מה השאירו אותו כזה? בקיצור, זה נקרא אסור וזה נקרא מותר, זה אסור, זה מותר. עכשיו הם שלושה דברים, מה עשו אנשי כנסת הגדולה? עד אותו דור היה לנו 70 סנהדרין, והאמת ש70 סנהדרין המשיכו גם בבית שני עד סוף בית שני. מתחיל מ70 זקנים שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו. ספלי 70 איש מזקני ישראל, כי ידעת כי הם זקני העם בשוטריו, והיו עמך, והם היו נקראים שרי אלפים. כל אחד ממונה על 1,000 תלמידי חכמים, אלה הסנהדרין. והם היו מכל השבטים, בחר מכל השבטים, אסף אותם, היו יושבים 70 סנהדרין, ודנים בכל דבר ודבר. אז זה היה בתחלה 70 זקנים, שאצל מעליהם, מעצמו את הרוח אשר שם עליהם. אחרי זה היה כל הזמן 70 סנהדרין. אבל כשגלו ישראל ובזמן בית ראשון, נחרב בית ראשון, אז אספו, בראשם היה הגי, זכריה ומלאכי, ואיתם עזרא הסופר, הוא היה מנהיג גדול, דגול, והם אספו 120, הם בתוכם, הם היו גם נמנים על 120, כמו מרדכי היהודי היה שם. הגי, זכריה, מלאכי, והם אספו איתם ביחד 120 איש צדיקים, אין להם עניין במספר הזה, במניין הזה דווקא. והם היו יושבים ומתקנים תקנות. מה שהגמרא אומרת, הם איבדו את יצר הרע. עד אז היצר הרע של עבודה זרה נורא והיום. כל אחד שהיה תמיד חכם גדול, הוא גם מנשה בן חזקיהו, אולי היה תמיד חכם עצום. שונה 55 פירושים בכל הלכה והלכה בתורה. אחאב 103. והם היו עובדי עבודה זרה. ולא רב השה לא קצת אמר איזה מילה, מחר לדרוש במנשה חברים, והוא בא אליו בלילה בחלום ושאל אותו שאלה, מאיפה מוצאים את הלחם, אולי היה בידו, אז אמר לו, זה אתה לא יודע, ואתה קורא לי חברה, כלב חברה ענה ולחברה דאבוך, אני לא חבר שלך ולא חבר של אביך. אמר לו, טוב, אם אתה תגיד לי את זה, מחר אני אגיד את זה בשמך בבית המדרש. אמר לו, מהיך דקדים בשולה, מאיפה שהפת נאפה יפה. מה רצה לומר לו בזה? רצה לומר לו בזה שנשמה שבאה לעולם בדורות הראשונים היא נשמה מושלמת, הצליחה להגיע בהתחלה. אנחנו באנו בסוף הדורות, כמו הפת ששמים אותה בתנור, אז מחכים שכולה תאפה, אז יש חלק נאפה, חלק עדיין לא נאפה. מה עושה האופה? מחכה, מנמיך את האש ונותן לזה, ולפעמים אפילו הוא קצת נשרף, אבל בשביל שכל הפת תאפה, אי אפשר להוציא פת לא אפויה. וגם פת לא אפויה, תדעו, זה משקח. אדם לומד, אוכל פת אפויה, אומרת הגמרא, יש לו זיכרון, מפקח את עצמו, מתפקח, כן. שאתה יכול לחם אפוי, לא לחם הזה כולו בעג'ין, מנופח, כולו בפנים זה, אבל לחם אפוי טוב. אז אם כן, אמרנו איך? אמרנו, אם ככה, כזה תורה יש לך, למה עבדתם עבודה זרה? אמרנו, תאמני, אם אתה היית בדור שלי, היית נוסע עליך את הגלימה ורץ לעבוד עבודה זרה. היה להם יצרה גדול. אז איך היצרה הזה הלך? אנשי כנסת הגדולה, הם שבנו את בית שני, תחילה הם היו בזמן חורבן בית ראשון, עד בית שני. שבנו את בית שני, מי היה אז כהן? זה שמעון הצדיק. היה כהן גדול בית המקדש 40 שנה תמימות היה כהן רצוף מתחילת בית שני שמעון הצדיק. אז הוא עליו השלום היה כהן בבית המקדש, והם אז העידו איפה מקום המזבח ומקום האורים ותומים, מקום הארון, הכל. רק לא היה להם ארון, בית שני לא היה ארון, היה אבן השתייה, זהו. בעוונות חסרנו אותו. מאז יושיהו המלך נעלם מארון הברית עד שיבוא משיח, ובו יש הלוחות ושברי לוחות ומתי אהרון, מתי משה וכל צמצנת המן ועוד ועוד ועוד. אירוע איננו וישמח ליבנו בקרוב. אז בקיצור, הם אנשי כנסת הגדולה לקחו את יצר הרע, זה אי אפשר להבין, זה בשכל, זה אש, מלאך אש, שם אותו בתוך דוד של עבר, זה עופרת, סתמו אותו בנחושת ואמרו, זהו שהחריב את ביתנו ושרף את היכלנו, ועדיין הוא מרקד בינינו, עדיין הוא פה, נראה לו מה זה. סגרו אותו 3 ימים 3 לילות, לא מצאו ביצה לתרנגולת לחולה, צריך ביצה טרייה שתרנגולת הטילה, אין, לא היה גנבים, לא היה שום דבר, שום רע בעולם. אמרו, מה יהיה העולם יחרב? צריך את יצר הרע בעולם? החלישו אותו. החלישו אותו, החלישו, עשו מה שעשו, ואז התבטל יצר הרע של עבודה זרה, ועוד יצר הרע של קרובות. היה אדם במינן מתאווה יותר לקרובות שלו מאשר לנשים אחרות שמצילנו. מה שכתוב בתורה, כל אלה. אחות ואחות אישה ואשת אח ו... אמו וביתו בת ביתו השם יצילנו, וחמותו וסבתו ואם חמותו גם השם ישמור. איפה היו מגיעים? זה יצר הרע מיוחד היה. אז ביטלו אותו, ביטלו אותו, אמרו זה דור, יבואו הדורות הבאים לא יוכלו לעמוד בזה, ביטלו אותו, עקרו אותו מהעולם. אז אנשי כנסת הגדולה הם תקנו גם את התפילה. מה אומרת שהם באו ואמרו אל הגדול הגיבור והנורא, באו חכמי ישראל אמרו איפה הם גדולותיו, איפה הם גבורותיו, איפה הם נוראותיו, אנחנו בגלות, הגויים עלינו. וואה, עד רבה, אמרו להם השם כנסת גדולה. הן, הן גדולותיו, הקדוש ברוך הוא שומע ושותק, ויש עובדי אלילים בעולם, ויש גויים שמחרפים ומגדפים, וזה גבורה, שהוא שותק, הוא יכול להקות אותם במקום, אבל לא. אבל להם אני חזק, אני מחכה, יש לי סבלנות, יש יום לאל היום. אז הוא, אלה הם גדולותיו, הם הם גבורותיו, הם הם נוראותיו. זה הקדוש ברוך. אז הם תקנו לנו את כל סדרי התפילה, כולם, אחד לאחד. השמעון הצדיק היה מי שירא, כך כתב הרמב״ם, לא מי שירא הכוונה מאחרונים שבהם, אלא היה עושה עצמו כקטן שבהם. אברבנאל, עליו השלום, כותב, מי זה היה? רגיל. לא חם. הוא רבי יצחק אברבנאל כותב, ויש לו פירוש שלם על פרקי אבות. ארוך מאוד. כותב דע, זה שמעון הצדיק, היה אחיו של עזרא הסופר. ועזרא גם היה כהן. עזרא היה כהן. היו אז באותו דור שלושה כהנים. יהושע בן יהוצדק כהן גדול, והיה עזרא הסופר, והשלישי יחזקאל הנביא. יחזקאל בן בוזי הכהן. אלה שלושה כהנים. הוא רבי יוסף חיים, שידר בבבל, יש שם עד היום, לא רק בעיר, לא בעיר בגדד, אלא מפוזרים. יהושע הכהן גדול קבור במרכז העיר בגדד. עד היום קברו ידוע. ויש עזרא הסופר, זה על שפת החידקל, ויש יחזקאל הנביא, זה גם מקום רחוק מבגדד, מרחק יומיים. רבי יוסף חיים נפטר שם. היה הולך כל שנה בחודש אלול, ללמוד שם תורה. כי יחזקאל זה גימטריה יוסף, היה לו עניין בזה, זה גימטריה של שמו. ותראה נפטר שם. מיוד ג' לחודש, יומיים לקח להם להביא אותו בתתבב לבגדד, ואז הייתה הלוויה שלו. אז הוא הוציא ספר, ממלכת כהנים, על שלושתם, שלושה כהנים. יהושע כהן גדול, יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, והשני זה עזרא הסופר, והשלישי הוא יחזקאל בן בוזי הכהן. אלה שלושתם כהנים. שמעון הצדיק, כותב אברבנאל, הוא אחיו של עזרא הסופר. ומה שמו היה? שמאי. $1,000 אתה מקבל. מה שמו היה? הוא היה עידו, עידו הנביא. כך אומר אברבנאל. שמו היה עידו בן יהושע, כתוב בדברי הימים. זה לא עידו הנביא הידוע, זה עידו אחר. אבל עידו בן יהושע בן יהוצדק, שמופיע בדברי הימים, זה שמעון הצדיק. רק אחר כך בגלל שהיה אומר שמועות והלכות וכל מה ששמע מפי אנשי כנסת הגדולה, אז קראו לו שמעון. לנו בעל השמועות, רב סרן שמועתי. אבל הוא שמוע היה עיקרי, שמוע איתו, כך כותב אברבנאל, לקחתי את זה ממנו. ואומר, הוא היה אחרון מכנסת הגדולה, העריך ימים יותר מכולם, הוא האחרון שבהם. והוא למד תורה אצל חגי, זכריה ומלאכי, שלושה נביאים, לימדו אותו תורה. תראה איזה זכות זכה, שמעון הצדיק. ולכן הוא אומר, הוא עשה פרה, בזמנו הוא עשה פרה אדומה, כי משה רבנו עשה הראשונה, כך כותב אברבנאל, אחר כך השנייה עשה אותה עזרה, כל הזמן לא היה צריך פרה אדומה, כי לא היה טומאה כמעט, לא נשמעו. אז מעט כמה שפרה צריך, כמה מעט צבים במים והם מזים. אחרי זה עד עזרא הסופר, עד שעשו את השנייה. אומר אחר כך ירדו לבבל, שם הייתה השם ישמור, לא הייתה טהרה, בטלה טהרה. חזרו לארץ ישראל, וחוץ לארץ מטמא, ארץ העמים, טומאת ארץ העמים. חזרו, שמעון הצדיק עשה פרה אחת ונגמרה ועשה עוד אחת. הספיק לעשות שתיים. זה שמעון הצדיק עליו השלום. והוא היה, הוא מספר בגמרא, שהיה כל שנה ושנה שנכנס לבית המקדש, בית קודש הקודשים, ביום הכיפורים עצמו, היה רואה את הקדוש ברוך הוא כביכול, לבוש לבנים, בעטוף לבנים, נכנס עמו ויוצא עמו. שנה האחרונה אמר להם, השנה זו הוא נכנס עמו ולא יצא עמו. אז הוא בזמנו אלכסנדר מוקדון היה ובא להחריב את המקדש, והוא הציל. אחר כך שיצא, שמעון הצדיק שמע שאלכסנדר מגיע, אמרה אומרת, הוא יצא לקראתו, ובלילה היו הולכים, עולים בהר ויורדים לעמק, עולים בהר ואלה לקראת אלה עם לפידים. פתאום אלכסנדר עם הסוס שלו ראה את שמעון הצדיק, ירד, נפל מהסוס, שתחווה על הארץ ונשק לו את רגליו. אמרו לו שרב, מלך גדול שמותך שתחווה ליהודי הזה? אמר להם, מה אתם יודעים? כל המלחמות שאני לוחם וכבשתי את כל המדינות בעולם, אני רואה דמות של איזה מישהו עם מחתה וכתורת הולך לפניי ונוצח במלחמה. היום אני רואה שזה הוא, זה דמותו של שמעון הצדיק, הוא הולך לפניי בקרב. ואז אמר לו, אתה רואה בית שמתפללים עליך שתחיה. אז שמעון הצדיק ניצל את זה, בית שמתפללים עליך שתחיה ועל מלכותך שתתקיים ועל העם שלך שהמדינה שלך תפרח ותשגשג, אתה רוצה שיחריבו אותו? מה לא נעלה? מה לא נעלה הקוטים אלא שומרונים הארורים? הם היו שונאים את היהודים, כל הזמן נלחמים בהם. מיד עקרום, עקרו להם את העקבות ותלאום בזנבי סוסיהם, הכלילה את כולם. אחר כך צמחו, מי יודע מאיפה צמחו, צמחו מאיפה שצמחו. אז אם כן זה היה שמעון הצדיק, והוא 40 שנה היה, מה הוא אמר? אז הם, אנשי כנסת הגדולה, אמרו שלושה דברים, היו מתונים בדין, כלומר החכם שבא אליו הלכה, ישמע אותה טוב מכל צד, לא מהר יפסוק את הדין, ישמע טוב טוב מה הוא אומר, ואחר כך יפסוק. רבי יוסף חיים כותב שמכאן אפילו יפתח ספר, יסתכל, גילו, הנה כתוב כך בשולחן ערוך, כפעמים אין לפניך שולחן ערוך עד שתפתח אותו, יברח. הוא אמר רבי עקיבא איגר, היו שואלים אותו שאלה, מיד היה עונה, אמר להם, אני בשלושה דברים זריז ועושה שלום, אני לא נותן שיחקו לי, למה מחכים לי? ובהשם אלוהיכם אמת מחכים מתי הרב יגיע לסוף קריאת שמע כדי להגיד איתו. ובית דין, אמר שלושה דברים העולם עומד מחכה, על הדין, רוצים לדעת מה הלכה, על האמת, אמת ואמונה, אמת ויציב, לא על השלום, עושה שלום, מתי הרב יעשה כבר עושה שלום, יאללה מחכים, רוצים ללכת הביתה, חמי נשרף. אז היה הכל עושה זריז. אז אם כן, הביאו מתונים בדין, ולא מיד שוק את הדין, אלא לאט לאט תבדוק אותו לכל צדדיו. והעמידו תלמידים הרבה, למה? לפעמים אתה משקיע בתלמיד אחד או שניים או עשרה, והם לא כל כך מצליחים, אז התורה מצטמקת ומצטמצמת. כמה שיותר תעשה, ואז כמו שאמר רבי עקיבא ביבמות, בבוקר זרעה זרעך ולערב אל תנח ידך, היו לו ילדים בצעירותו, יהיו לו ילדים בזקנותו, היו לו תלמידים בצעירותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. למה? בערב זרעה זרעך ולערב, בבוקר זרעה זרעך ולערב שמאי לא משגיח עליי. מה כן? אני אומר פסוק לא זה, ואתה שותה ככה מעביר את זה. בבוקר זרעה זרעך, ולערב אל תנח את ידך, כי לא תדע איזה יצלח, הזה או זה. והם הוא משקיע בבן שלו הבכור, או בתלמידים שלו המובחרים, והם לא, הם יוצאים סוחרים בסוף, הם לא מעבירים את התורה הלאה. אז התורה מתמעטת. ודווקא התלמידים הצעירים שבאו אחר כך לעת זקנתו, שלא השקיע בהם הרבה שנים, דווקא אלה הצליחו. אף פעם אנחנו לא יודעים מי. לכן האדם צריך תמיד, זה אמר עמידו תלמידים הרבה. אחר כך שבאמת תעמידו תלמידים הרבה, אז ישמעו יותר מדי הלכות ויבואו להקל לו, ועשו סייג לתורה. מה זה עשו סייג? נתנו רשות לחכמים בכל דור ודור, שאם רואים יש איזה פרצה, שהפרצה הזו מסוכנת ואנשים יכולים ללמוד מזה ולעשות דברים לא טובים, אז לעשות סייג, גדר וסייג, שלא יבואו לידי תקלה. כלומר עכשיו בעוונותינו יש הרבה הולכים הר הבית, נכנסים הר הבית, יש מקומות שחייב לב, יש מקומות בר מינן שנכנס לשם חייב קרת, כי אנחנו היום כולנו צמאי מתים, שלא קשור טבול יום או לא טבול יום, טבול יום יש מקומות מסוימים. עכשיו היה לחכמים החוקמים, הם אומרים אנחנו יודעים, בידינו המדידות ואנחנו יודעים איפה ועד איפה, ונכנסים ועושים חילול השם עם זקן ופאות ועם ומתארים שם ופונים עם הגב לבית קודש הקודשים ומצטלבים ועושים הילול השם גדול. וחכמי ישראל עוד בזמנו, אחרי ששת הימים, אני זוכר את זה כמו היום, כל גדולי ישראל בדור, כולם כאיש אחד, חתמו ואמרו אסור להיכנס להר הבית בכלל, משאר המוקרבים, מהחומה והלאה, לעבור אסור. ואסור את הכל. למה? אנחנו לא יודעים, אין לנו, יש מחלוקת גדולה, איפה המידות של, גם כמה זה אמה, והמידות של הר הבית, ועד איפה זה, ומהיכן. לכן, מה אנחנו צריכים להיכנס לספקות? זה איסור קראת, חמור מאוד. זה כמו אדם אוכל ביום כיפור. כמו אדם אוכל כזית חמץ בתוך הפסח. שמה לאדם להיכנס? אז משום גדר וסייג, לא בכלל תיכנס. אמרנו שלא תבוא אחר כך לזה. לכן, דיני מוקצה בשבת. למה חכמים אסרו? שאם אני אתיר מוקצה, יבוא אחר כך לעשות את העבירה עצמה. ישכח. יבוא לזה. כמו אמרו, לא יקרא לאור הנר. שמייתה. אם קורה, והוא יחידי ואין לו שומר, שמייתה. וכן, זה הדרך. אז מה אמר שמעון הצדיק? אלה הדברים שהוא אמר, הוא היה אומר. שלושה דברים העולם עומד. על התורה ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. כלומר, יש שלושה עמודים לתורה. סליחה, לעולם. בלי תורה אין עולם. לכן הביא את התורה בהתחלה. למה לומר לך שמאומר אדם, כך אומר מדרש שמואל, רבי שמואל דאוזידה, הוא היה תלמיד של רבנו הארי, שמאומר אדם, אני אעשה גמילות חסדים, נכון שצרה דברים? אז אני אעשה גמילות חסד, שגם כן עכשיו כמו תורה אומר לא, בלי תורה אתה לא עושה גמילות חסד, כי אתה לא יודע עם מי לעשות חסד, ואיפה נכון לעשות חסד. צריך תורה, ואז עם התורה אתה יודע בדיוק איפה עושים, כמה עושים, ומתי עושים, ועם מי עושים. לכן זה התורה. לפעמים אדם עושה גמילות חסד על חשבון מצווה אחרת, זה לא נכון. אמרה אומרת, רבי עקיבא אמר, תחילת ימי הייתי עם הארץ, פעם אחת ראיתי מת מצווה מושלך באיזה יער, ולקחתי אותו, נסעתי אותו על כתפיי, כשבאתי לעיר וקברתי אותו, אמרו לו על כל פסיעה ופסיעה כאילו שופך דמים, כי מת מצווה קנה מקומו, צריך לקבור אותו מיד במקום ולא לטלטל אותו כאילו זה. אז הוא לא ידע, עשה מצווה מתוך לא יודע, וכן אז זה הדרך. אז הוא אומר, וכן בלי תורה אי אפשר. ועל העבודה, מה זה עבודה? עבודת בית המקדש, הקורבנות, ואחר כך גמילות חסדים, והם שלושה אבות, כנגד שלושה אבות. תורה זה כנגד יעקב אבינו עליו השלום, שהוא היה עמוד התורה, כולם היה בכל אבות, היה גם אברהם אבינו לומד תורה, זקן ויושב בישיבה היה, יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה, אבל יעקב אבינו תורה והפיץ תורה בכל העולם. יעקב אשתם יושב אוהלים, אומר המדרש, בכל מקום שהיה הולך מייסד שם שיעור, בונה אוהל ואומר זה אוהל של תורה, מלמד אותם תורה, אחר כך יודע שיש מישהו שיכול למלא מקומו, בוא לא תמשיך, הולך ליישוב הבא. וכך כל היישובים מילא אותם בתורה. יעקב אשתם, יושב אוהלים הרבה. אז זה על התורה. אחר כך, על העבודה זה יצחק אבינו. עבודה זה עבודת הקורבנות. ובסוף, על גמילות חסדים. האמת, רבי שמואל דאוזידה שואל, למה אמר גמילות חסדים עשו רבים? וגם מה זה גמילות חסדים? היה אומר עשיית חסד. גמילות חסדים. אז זה אומר לכן על התורה, על העבודה ועל גמילות. אז למה אמר גמילות גומל? וגם למה אמר חסדים לשון רבים? רבי שמואל דאוזידה מפרש, זה פירוש נפלא. הוא אומר, אנחנו צריכים לגמול חסד, ללמוד מאיפה למדנו מהקדוש ברוך הוא. שהוא גומל חסד. הגמרא אומרת, תורה, תחילתה גמילות חסדים, בסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים, היה ששם אלוהים באדם ולאשתו קוטנות עור, וילבישם. אז הוא היה תפר להם בגדים. סופה גמילות חסדים, ויקבור אותו בגיא, מול בית פאור, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. והגמרא בסוטה שואלת מי קבר אותו, יש כמה פירושים, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. אבל למה זה לעשות? אומר, אנחנו צריכים לעשות חסדים הרבה בשביל גמילות. מה זה גמילות? לגמול לשם יתברך על זה שהוא עושה איתנו חסדים. כמה חסדים יש לו לאדם? יש לו מוח? המוח איך עובד? יו, כמה תאי מוח יש, כמה מיליארדים של זיכרונות בראש. אתה יודע, פעם היה אצל איש הייטק, היה לי את הג'וק של המחשב, כזה קטן, זה שמינית אצבע. אמר לי, הג'וק הזה יש בו מיליון נתונים. המוח של האדם פי מיליון ממנו. לרצה וחשוב מה עשה הקדוש ברוך הוא באדם. ואם חס ושלום איזה לא שריר, נימה אחת במוח שם האדם לא יזרום, מה לא שווה? עץ יבש. והעיניים רואות, תלויות בערובות, יש להם שש חוטים מסביב. אחד מלמעלה, אחד מלמטה, אחד מימין, אחד משמאל, ואחד אלכסון כאן, אחד אלכסון כאן. שהאדם לא יצטרך לנענע את הראש שלו כל הזמן להסתכל, יכול גם להזיז את העין לבד. ואחר כך החותם, איך האף יש לו בפנים שיער קדק שהוא מבחין בריחות, יודע איזה ריח טוב, איזה ריח לא טוב. והמהר"ל אומר, אפילו בשעת השינה תראה פתאום האדם מתעטש ומשתעל, נכנס עשן כדי שלא חס ושלום יחנק או שלא ימות. אז יש לו חיישנים שם בחותם שמיד מעוררים אותו. והאוזן איך שומעת? כי אוזן מילין תבחן. נו, כמה חסדים עשה איתנו השם. והפה מדבר, והשיניים, והלשון, והחיך, והגרון, והטעם, והשפתיים, יו. אז כמה אני צריך לתת חסדים השם יתברך על כל עבר ועבר, ולופינו מנשך הים, ושאדון אינה כאמון גלב, אינך מספיקים. לכן זה נקרא גמילות, שאתה צריך ללמוד מהשם יתברך לגמול חסד, שכמו שהוא עשה איתך חסדים, אני צריך לעשות חסדים עם אחרים. זה הביאור. ועל גמילות חסדים. ועוד אומר דניאל היה גמילות חסדים. הגמרא אומרת עליו שהיה רואה קלה, היה קורא לאשתו והיה מקשט אותה. והיה אומר להם תלמדו אותה איך לזה. והיה נותן פרוטה לעני. הוא מתפלל עליו שלוש פעמים. שהעני הזה לא יהיה יותר עני, שלא יצטרך לבריות. תראה זה, כי אין קללה כמו זה שאדם צריך לבריות. שנאמר וזימנין תלתה ביומה. היה מתפלל, היה מבקש רחמים על כל אחד ואחד מישראל. זה גם כן בכלל גמילות חסדים. וכן גם תפילה, תפילה אם זה על הפרנסה, אם זה על הרפואה, אם זה על החוכמה, אם זה על בנים, אם זה על חיים ארוכים. זה בלי תפילה אנחנו לא שווים כלום. אז בלי תפילה לא יעשה מאומה. והעיקר של הכל זה על התורה. התורה היא העיקרית שבכולם. לכן זה אומר בחורבן בעוונות, אמר ירמיה הנביא, דחי ציון אבלות מבלי באי מועד כל כהניה נאנחים. מה זה דחי ציון אבלות? אומר זה מבלי באי מועד, זה גמילות חסדים שנותנים לעניים. כל שערי השוממים, שערים מה זה? זה לימוד תורה. בעוונות הרבים היום יש הרבה מחלוקות, כל הלכה והלכה, קשה למצוא הלכה על בורגיה כמו שצריך. כהני הנאנחים שאין עבודה בבית המקדש. אבל אומר הגאון מווילנה שהיום העולם עומד על שתיים. איפה הביא את זה? הגמרא יש על רבי אליעזר הגדול, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח. אמר להם יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אומר הגאון, מה זה גמילות תורה? על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אומר לרבי אליעזר הגדול, היה כבר בזמן החורבן, הוא תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, ורבן יוחנן בן זכאי ב-14 שנים האחרונות לחייו נחרב בית המקדש. הוא חי 120, 14 אחרונות, אז הוא היה בן 106 כשבית המקדש נחרב. היה עוד 14 שנים אחר כך. ותלמידו זה רבי אליעזר הגדול. אז רבי אליעזר לפני פטירתו אומר לתלמידיו, אין לנו עכשיו עבודה, אבל יש לנו תורה בגמילות חסדים. מעסוק בתורה ובגמילות חסדים, ואז בזה יצא כמו שצריך. שאלו בסוף הפרק, אנחנו כבר קראנו את המשנה הראשונה, לפחות המשנה האחרונה, כמו בליל שבועות. סוף הפרק, רבן גמליאל, איך קוראים לו? שמאי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם קיים, על האמת, על הדין ועל השלום. שנאמר, אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. איך זה מסתדר עם השלושה? למה בהתחלה הביא שלוש אחרים? זה שמעון, זה שמעון. שמעון הצדיק, וכאן רבן שמעון בן גמליאל. הוא אמר, התורה עבודה גמילות חסדים. הוא אמר, אמת, דין ושלום. אז עולם השלום במועל דאוזידה אומר שזה אותו דבר. אומר, זה התחלה, זה הסוף. הוא סיים בזה, אומר, שמעון בן גמליאל אומר, על העולם הכללי. שמעון הצדיק דיבר על האדם הפרטי. שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. כל אחד מאיתנו באופן פרטי צריך שיהיה בו את שלושתם. תורה, עבודה, גמילות חסדים. אחר כך, רבן שמעון בן גמליאל אומר, על העולם הכללי. העולם הכללי צריך שיהיה בו גם דין, גם אמת, גם שלום. מה פירוש דין? שידעו מה אסור, מה מותר. מי צודק ומי לא צודק. וזה האמת, ולדעת האמת. אחר כך תעשה גם שלום, זאת אומרת תוותר. כמו שהיה עושה דוד המלך. ראי דוד עושה משפט וצדקה בארץ. קודם כל היה אומר משפט, מי חייב מי זכאי, אחר כך היה רואה עני, איזה עני אין לו לשלם, הוא לא כך, אני אתן לך משלי. אז זה נקרא גם שלום, דין האמת שלום, השם יגזור עליכם, עלינו גזרות טובות, נזכה לגאולה שלמה שתבוא במהרה בימינו, בנחת ולא בצער, בחיי הרע.